ערב טוב, אנחנו פרשת וישלח. זה תחילת חודש כסלב. אצלנו ברוך השם הזכות לארח את לארח חתן טרי קרוב אצל כל מי שצריך. עמית בן חור ימיני, זה השם המלא.
בן חור ימיני,
זה שם חזק. עמית בן חור ימיני. זה קשור לפרשה ימיני, כי זה הולדת בנימין יש לנו בפרשה, נכון? אז על בנימין נאמר באמת. מדרו יצא מרדכי שהיה איש ימיני ממש, נכון? ו...
משפחת הימיני, לא?
כן, זה, 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 זה לא הפרשה הזאת.
לא הפרשה הזאת.
הפרשה הזאת זה עדיין האלופים של עשו. טוב. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ורשי הקדוש אומר, וישלח יעקב מלאכים ממש. ואם לא כן, אומר העיקר ספרי חכמים שמפרש את רשי, ואם לא כן לפניו לא היה לו לומר, כל פנים מלאכים ממש, ופירוש לפניו, אותן שהיו לפניו, שנאמר, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, אותם שלח. זאת אומרת, הפרשה הקודמת מסיימת למה שאומר הכתוב, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב, כאשר העם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם במקום ההוא מחניים. ככה זה הפסוק שמסיים את הפרשה הקודמת. פסוק מיוחד שאומרים אותו, הוא פסוק שמיוחד לשמירה, ואפשר לדבר עליו המון, על שני הפסוקים האלה, ויעקב הלך לדרכו, זה פסוק אחד, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר העם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם במקום ההוא מחניים, זה פסוק שני, ועל שני הפסוקים האלה אפשר לדבר המון, הם קשורים לשמירה, הם קשורים לדרך, ויעקב הלך לדרכו בחב"ד, יש שיחות שלמות, מה זה הדרכו של יעקב, לאיזה דרך זה בדיוק. בדרך כלל אחרי החגים, אחרי חגי תשרי, אז אומרים, ויעקב הלך לדרכו. השבת שאחרי החגים, כן, ויעקב הלך לדרכו. עכשיו אחרי שאתה מקבל סופג, יונק את כל מה שצריך בחגים, אתה הולך לדרך יעקב. מכל מקום, אז רש"י מסביר, ועיקר ספרי חכמים מרחיב את רש"י, שאותם מלאכים שיעקב רואה בסוף הפרשה הקודמת, הם המלאכים שאותם הוא שולח לפניו אל עשיו, והם מלאכים ממש. זה לא כמו המלאכים הראשונים כשהוא רואה בפרשת ויצא, בסולם, בחלום, שם הוא רואה את המלאכים. שם הוא רואה מלאכים בחלום. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אבל זה כל זה בחלום יעקב. זה הפתיחה של פרשת ויצא. אבל בסוף הפרשה, פסוקים שהקראנו קודם, יעקב הלך לדרכו והפגעו בו מלאכי אלוהים, זה כבר מלאכי אלוהים שהוא פוגש במציאות. והם אותם מלאכים שעליהם אומר עיקר ספרי חכמים, אומר רש"י הקדוש פה ב... פסוק הפותח את פרשתנו, וישלח יעקב מלאכים לפניו, מלאכים ממש. צריך להבין, קודם כל, שליעקב אבינו יש מערכת יחסים, יש אינטראקציה עם מלאכים, יש לו קשר עם מלאכים. יעקב אבינו זה איזה מין אב שיש לנו, שהוא יש לו קשר עם מלאכים. הוא יודע לתקשר עם מלאכים, יודע לראות מלאכים, הוא יודע לפגוש מלאכים, והוא יודע לשלוח מלאכים, למנות מלאכים בתור שליחים שלו, בתור שלוחים שלו. היכולת שלו לעלות מראיית מלאכים בחלום למפגש עם מלאכים ממש, היא יכולת שדיברנו עליה בפרשה הקודמת. זה לא דבר פשוט, אבל זה במהלך החיים של כל יהודי יכול להיות, שיהודי יהיה בדרגה, יתחיל בדרגה של רואה מלאכים בחלומות, בחלומות, בלי כרגע להיכנס למה זה בדיוק מלאך. אבל זה דרגה. יש דרגה. שאתה רואה דברים בחלום.
מה זה אומר אם אתה רואה מלאך?
לא, זה לא משנה כרגע. זה, בדיוק לזה אני לא רוצה להיכנס כרגע מה זה מלאך ומה זה אומר שרואים מלאך. אבל הכוונה היא שאתה בדרגה מסוימת. ברור כשאתה רואה משהו בחלום, וכשאתה רואה אותו במציאות, זה שתי דרגות שונות לגמרי. לראות משהו בחלום, בכוח הדמיון בלבד, שזה לא ממשי, לא מציאותי, לא ממש בתוך החוויה שלך, זה דרגה אחת, וזה דרגה שונה לגמרי, לפגוש את זה. ממש, פנים מול פנים. דרגה שונה, גבוהה בהרבה. לפגוש מלאך פנים מול פנים זה דרגה גבוהה מאוד. בלי להבין כרגע מה זה מלאך, וזה לא, נדבר על זה אולי בעתיד, כרגע זה לא הנושא של השיעור, כי הנושא של השיעור אחר. אבל רואים שיש קשר בין יעקב לבין המלאכים. וגם בהתפתחות שלו. ההתפתחות שלו נעשית שאבן הבוחן לדרגת ההתפתחות זה גם מלאכים. אז בהתחלה כשהוא בדרגה פחות גבוהה, המלאכים נראים לו בחלום, וכשהוא עולה בדרגות, הם נראים לו בעולם המציאות. כשהוא בדרגה הנמוכה, אגב, דרגה נמוכה אצל יעקב, שלא נתבלבל, זה לא דרגה נמוכה באמת. זה, ביחסית אלינו זה דרגות גבוהות מאוד מאוד. עד כדי כך שהמלאכים עולים בסולם ויורדים, הם עולים ויורדים כי הם נבהלים כשהם רואים את פני יעקב אבינו במרכבה. הם עלו, הם ראו אותו למטה ישן, והם עולים למעלה, הם רואים אותו במרכבה, הם נבהלים יורדים. הם כבר לא מבינים איפה השמיים איפה הארץ. רואים את הדמות של יעקב אבינו, זה לא דבר פשוט. אבל מצד יעקב אנחנו רואים ככה, שההתפתחות שלו, נגיד, המדדים להתפתחות שלו, זה המפגש שלו עם המלאכים, איך הוא נעשה, בחלום, במציאות, באיזה צורה במציאות, ככה הוא נמדד. אבל פה בדיוק מתעוררת השאלה שאנחנו שואלים בכל שבוע, כשאנחנו לומדים את הפרשה בסייעתא דשמיא, היא שאלה, שהיא מחויבת המציאות, והתורה כתורת חיים, כתורה מורה, וכתורה שצריך לחיות אותה, וצריך לחיות אותה עם הזמן, מחייבת אותנו לשאול, מה זה אומר לחיים שלנו? על זה אני רוצה לדבר. מה זה אומר, הקשר הזה שיש ליעקב אבינו עם מלאכים, מה זה אומר לי, מה זה אומר לך, מה זה אומר לך? מה זה אומר בחיים שלי, שיש לי קשר כזה. בלי להבין, אני אומר עוד פעם, בלי להיכנס למה זה מלאך, מה זה, זה ישות, זה מהות, זה כינוי, מה זה? כן? בלי להיכנס לזה, אלא רק בהבנה שזה קשור להתפתחות שלנו, או של יעקב, אבל יעקב שקיים בכל אחד ואחת מאיתנו. יש יעקב. אז מה צריך להבין את זה? כדי לעמוד על השאלה הזו, כדי להבין אותה באמת כמו שצריך, צריך להבין את ההבדל היסודי בין יהודי למלאך. יש הבדל יסודי בין מלאך לבין יהודי, לבין יעקב. מלאך, ואני אומר עוד פעם, אני לא נדרש לשאלה מה זה, אלא ברור שאצל מלאך ניתן לראות בבירור מעלה יתרה על יהודי. על יעקב, על נברא, כן, על בן אנוש. המלאך לכאורה הוא עליון יותר, הוא קדוש יותר, הוא מוכוון מטרה, יש לו רצון אחד לעשות את שליחותו כפי שהוא קיבל אותה מעת הבורא. הוא שליח, כן? בפעמים אנחנו נתקלים גם מבחינה ספרותית, אבל גם בתנ"ך, שמלאכים זה שליחים, פשוטו כמשמעו. כינוי לשליח, למלאך. הוא שליח אולטימטיבי. הוא שליח שלא יודע לסתות ממטרת השליחות שלו. כיוון שיש לו, הוא מוכוון מטרה לא של 80%, 90%, זה הרבה, כן? תראו לכם שיש שליח פה בעולם המציאות שהוא מוכוון מטרה ב-90%. רק 10% ממנו לא חושבים כל הזמן על המטרה, על ביצוע המטרה, על ביצוע השליחות. זה המון! זה המון! זה לא נתפס. אז אצל מלאך הוא 100% שליח. 100% ממנו, מהמלאך, אם אפשר להגיד חושבים, רוצים, מתכוונים לבצע את השליחות. כל הזמן. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. כל הזמן, בלי יוצא מן הכלל. אין רגע אחד שהמלאך מתעייף מביצוע השליחות. שהוא רגע אחד אומר, אני עכשיו פאוזה, אני הולך לשתות כוס תה. אין דבר כזה. מלאך מבצע את השליחות, יש לו רק רצון אחד. לבצע את השליחות. 100% רצון לבצע את השליחות, לעשות את זה בצורה הטובה ביותר לפי רצון הבורא. זה מלאך. זאת אומרת, היתרון הגדול שלו, העצום, זה במה שהוא לא מסוגל לעשות שתי שליחויות. כמו שאנחנו יודעים שחזל אומרים, אין מלאך, ראינו את זה בפרשת ועירה. ועירה אליו באלוני ממרא, כשנגלים אליו המלאכים, אז שם מוסבר למה באו שלושה, כל אחד מהם הייתה לו מטרה ספציפית. אחד לבשר את שרה, אחד להפוך את סדום, אחד לרפא את אברהם. כל אחד יש לו את המעלה הספציפית שלו, את המטרה הספציפית שלו. למה אין מלאך יכול לעשות שתי שליחויות? שם רש"י אומר, אין מלאך יכול לעשות שתי שליחויות. למה הוא לא יכול לעשות שתי שליחויות? עכשיו אנחנו מבינים. כיוון שיש לו רצון אחד לבצע את השליחות, אז הוא לא יכול לעשות שתי שליחויות, כי אז יש רצון, הרצון כאילו מתפצל, והוא לא יכול להתפצל. הוא 100% חדור, הוא 100% נחוש, הוא 100% מוכוון. איך הוא יעשה שתי שליחויות?
הוא לא
אנושי. ודאי שלא, ודאי שלא. לכן יש לו יתרון עצום.
אבל אם הוא נברא לעשות שתי שליחויות, הוא יעשה שתי שליחויות או ארבע, או כמה שהוא נברא לעשות, כשהוא מלאך והוא עושה את רצון השם.
אבל זה לא מלאך. זאת אומרת, משום שבהגדרה מלאך נברא למלא שליחות אחת. הוא 100% עושה פעולה אחת. כך הטבע בריאתם של מלאכים. זה נכון לכאורה שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא גם... הוא יכול היה לברוא גם את האדם ככה, אם הוא רצה, שיעשה שליחות אחת.
סוגים שונים של מלאכים, ובדרגות...
הכל נכון, אבל כרגע אנחנו מדברים על מלאכים. ככלל, אז אנחנו מדברים על מלאכים, אין להם חופש בחירה, אין להם בחירה, והם לא יכולים לקבל על עצמם שתי מטרות, כיוון שהם נבראו לבצע שליחות אחת. בשונה מן האדם, אפשר היה להגיד שגם הקדוש ברוך הוא יכול לחסוך מעצמו את ה... נקרא לזה במרכאות או שלא במרכאות, הסבל שהבני אדם גורמים לו בזה שהם לא עושים את רצונו, והיה בורא אותם עם רצון לעשות רק את רצונו. אבל זה לא המטרה. אז בהגדרה הם נבראו כך שהם יכולים לעשות מטרה אחת, זאת אומרת יש להם רצון אחד. אז ברור שבזה הם נעלים על יהודים, נעלים על יעקב. אצל יעקב, אצל יהודי, יש לפעמים סטייה מן המטרה, נכון? אדם לא ב-100% כל הזמן חדור לעשות את רצון הבורא. אפילו מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, ממש, אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את התורה, אוהב את המצוות, עדיין אנחנו מוצאים שלא 100% מהזמן שלו, כל הזמן, כל הכוחות, כל השאיפות, כל המטרות שלו, זה רק לעשות את רצון הבורא. זה יחידי סגולה שבדורות יש כאלה. לא שאני זכיתי להכיר, אבל אולי בדורנו, אני יודע, זה משהו כמו מרן, כן, יחידי סגולה, כל מה שהם עושים, כל תנועה שלהם, כל מחשבה שלהם, כל דיבור שלהם, כל פעולה שלהם בעולם, היא מונעת רק מרצון אחד. והוא במודע, כל הזמן, מודעות כזאת, כן? כל הזמן יש להם את המודעות הזאת, ולרגע אחד היא לא פוסקת, אני רוצה לעשות את רצון הבורא. זה עולה בכאן אחד עם רצון הבורא, או לא. אם זה עולה אני עושה, אם זה לא עולה אני לא עושה. נדיר ביותר, נדיר ביותר. עד בלתי אפשרי. זה, על אחד כזה מה אומרים שהוא? מלאך. על אחד כזה, אם יש אחד כזה כבר טוב, זה לא בן אדם, זה מלאך. הוא מלאך. אז ברור שהיכולת הזו של מלאך למלא את השליחות שלו בצורה בלתי מוגבלת, כי הוא 100% חדור ברצון הבורא, והוא לא מוגבל מבחינת גוף, כן, הזמן לא עובד עליו, אין לו המגבלה, לא, מבחינת הביצוע השליחות הוא, יש לו את כל הכוחות לבצע את השליחות, כל הכוחות. הם נקראים אופנים, כי התנועה שלהם היא חלקה, אין להם מעצור בדרך לביצוע השליחות, הם מתגלגלים בדרך לביצוע השליחות, לא הולכים. אנחנו נקראים הולכים בני האדם, היהודי נקרא הולך. בהליכה הרבה פעמים יש מעצורים, נכון? וגם כל צעד זה עצירה אל הצעד הבא. עצירה אל הצעד הבא, כן? אתה לא מתגלגל. הם נקראים אופנים, כי אין להם מעצור בדרך לביצוע השליחות. הם זורמים לגמרי, הם מתפשטים, הם לא עשויים מחומר, בניגוד לאדם.
אפשר גם, אפשר אבל כן להגיד, שהם שגם לבן אנוש יש חלקיק ממלאך בתוכו.
תעצמי.
כי מסוים, אנחנו גם עושים את
ה... אולי יותר מחלקיק. תעצמי. אז עד עכשיו דיברנו על מלאכים. ברור שבמלאך, במלאך, למלאך קודם כל צריך להבין פתרון המלאכים. אי אפשר לזלזל במלאכים, חס ושלום, כן? אנחנו רואים שמלאך, גם מצד הלימוד שלנו ממלאכים, אז צריך לראות את התכונות האלה שיש להם, ולהבין שהתכונות האלה מאפשרות להם להיות שליחים אולטימטיביים לרצון הבורא. זה מעלה גדולה מאוד, ויש לנו ללמוד מזה, ללמוד מה... חריצות של המלאך, מהזריזות של המלאך, מהנחישות של המלאך, מהיכולת שלו של המלאך לבצע את הסמכות שלו בצורה אולטימטיבית, כן? יש הרבה מה ללמוד. אצל יהודי זה לא ככה. יהודי, יעקב, הוא בהגדרה נברא נשמה בגוף. נשמה בגוף. בעצם, מעצם בריאתו נשמה בגוף, גוף מוגבל, הגוף הנגוף, הגוף שמושך אותו כל הזמן לתאוות, שמייצר אצלו מה שאנחנו, שהעם נוהג לקרוא יצר הרע, שמושך אותו לכל מיני מקומות, כן? זה מנועים שגורמים לו לסטייה, להחטאת המטרה, לסטייה מהדרך, לסטייה, יש לו כל הזמן את זה, לא? בעצם מטבע הבריאה של האדם, ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט שאדם הוא יהיה קומפוזיציה, תרכובת של נשמה, שזה חלק אלוקא ממעל, רוחני, מופשט, נעלה, עם גוף שהוא נחות, ירוד, מושך אל האפר, כל הזמן מחפש את התאוות ואת ההנאות המיידיות, את מה שקל, את מה שחינם, את מה שלא מצריך מאמץ, את מה שנותן תענוג מיידי כאן ועכשיו, כן? מעצם התרכובת הזו, מעצם ההרכבה הזו, הקדוש ברוך הוא יצר built in, כן? מובנה אצל בן האנוש יכולת, נקרא לזה כמעט באין ברירה, לטעות בעין, לעשות טעויות, לעשות שגיאות, לסטות מן המטרה. זוכרים שאנחנו יודעים ש כשאנחנו מדברים על השטן, אנחנו לא מדברים על איזה יצור עם קרניים, כן? אתם, זה דברים שדיברנו עליהם הרבה פעמים, צריך לחזור עליהם ולחזור ולומר אותם. אנחנו לא כמו הגויים. הוא לא איזה מין שדון כזה קטנצ'יק עם זנב ועם שפיץ וכלשון ביד. זה קשקושים של גויים. זה עבודה זרה. אז בעבודה זרה יש להם ציורים כאלה. אצלנו זה פועל שנובע בלשון הקודש מהחטאת המטרה. כן, כמו שלמי ששוקד קוראים שקדן, ולמי שרוקד קוראים רקדן, למי שסוטה קוראים שטן. וכשסוטים מהדרך זה נקרא שטן. כמו שראינו אצל בלעם, ירד הדרך לנגדי, שם המלאך מפריע לבלעם, מפריע לבלעם להלוך שם, ובלעם רואה בו שטן. כן, ומי שמפריע לו ללכת, מי שגורם לו לסטות מן הדרך, הדרך הישר, זה סטן. כשהיהודי מחטיא את המטרה, כשהוא סוטה ממנה, אז זה המעכבים שלו, כן? הוא בורא לעצמו את העיכובים, כמו שהרמ"ק מביא בתומר דבורה. שאדם בכל מעשה, בכל שגיאה שהוא עושה, בכל טעות שהוא עושה, בכל עבירה שהוא עובר, אז הוא בורא לעצמו גם את העונש וגם את המעניש. גם את מי שפורע ממנו, מי שנפרע ממנו. אז יהודי, ברגע שהוא נשמה, מהרגע שהוא נשמה בגוף, יש לו את העולם הזה שמעלה תאוות, יש לו את העולם הזה שמעלה בלבולים, יש לו את העולם הזה שמעלה דמיונות, יש לו את העולם הזה שמעלה במרכאות ביצר הרע, ממילא הוא עם פוטנציאל אדיר לעשות שגיאות, להחטיא את המטרה, לסטות ממנה, להיות שליח פחות יעיל לכאורה. להיות חייל פחות טוב לכאורה. אני חוזר על הלכאורה, כי תכף נראה שיש גם יתרונות בסיטואציה הזו. העולם הזה מלא, וכאשר שאנחנו בחודש כסלו, אנחנו צריכים לדעת את זה, בחודש כסלו זה מתגבר פי אלף אלפים. פי אלף אלפים. כל הנושא של בלבולים, של אפשרות לסתות אחרי הדמיונות, כוח של הדמיון, דמיון זה דם יוון. תמצית יוון, הדם, תמצית הדם, הדם זה תמצית של ה, של היצור, של ה, של, של הבעל חי, של מה שזה לא יהיה. אז התמצית, התמצית של יוון זה דמיון, דמיונות. לא יכול לפעול בדמיונות בחודש הזה, הדמיונות מתעוררים, פתאום מאוד מאוד חשוב לראות סרטים, ורוצים מאוד מאוד לראות כל מיני סרטים וסרטונים, וערים, ושטויות נראים כמו ערים, ואדם, אדם טועה לחשוב מחשבות עזויות, וחולם חלומות מנותקים מהמציאות, ומאבד את הקשר למציאות, זה הזמן, עכשיו, זה הזמן. יש לו דמיונות שהוא חולם, יש לו דמיונות שהוא... כל מיני דמיונות, מכל מיני עושים שהוא, הכל דמיונות. מלא, החודש הזה מלא חושך, מלא דמיונות, מהבחינה הזו. הוא גם מלא אור, מלא מלא אור.
זה אסטרולוגיה? כאילו החודש הזה יש בו משהו?
לא, החודש הזה כיוון שמתעוררים בו כוחות, החודש הזה מתעוררים כוחות שהם מששת ימי בראשית. אז זה חוזר על עצמו, זה שנה. וכל שנה אותם כוחות מתעוררים מחדש. שיש הרבה פחות בתשרי וחשבון, כן, בטח. בחשבון יש בחינות אחרות, בתשרי בחינות אחרות שמתעוררות. ובחודש הבא בטבת יתעוררו בחינות אחרות. בוודאי, בכל חודש מתעוררות בחינות, כל חודש נותן לנו הזדמנות אחרת, אתגר אחר להתמודד איתו. בדגש, זה לא שנעלמים הדמיונות בחודש טבת, או שהם לא היו קיימים בחודש חשבן, אלא הדגש, ההתעוררות הגדולה היא דווקא בכסלו. זה הכוח של היוונים. הכוח של היוונים שהחשיכו עיניהם של ישראל זה בכוח הדמיונות. הם נתנו ליהודי דמיון, הם יצרו אצלו דמיונות חזקים מאוד, בכל מה שקשור לעולם של, של הלבושים החיצוניים, של האסתטיקה, של מה שנראה מבחוץ. הם נתנו לו לחשוב שמה שהוא רואה, החיצוניות זה העיקר. בכל דבר, בלבוש, בהנהגות, במה שקרוי תרבות, כן? באומנות, בפיסול, בתיאטרון, בקרקסים, בלודרים, בכוח ובשרירים. לא שזה לא חשוב לעשות ספורט, חשוב לעשות ספורט, נפש בריאה בגוף בריא. ודאי שחשוב לעשות ספורט, אבל להפוך את זה לעיקר, וכל מי שלא נראה חזק ובריא וזה, אז הוא פחות טוב, הוא פחות יכול להצליח וכו', זה ודאי טעות. ודאי טעות. זה דמיונות, זה הכוח של החודש הזה. אבל עיקר העיקרים זה שצריך לזכור שיש בחינה שבה יהודי הוא גבוה מן המלאך. אז פה תיארנו פחות או יותר עכשיו את היתרון של המלאך על היהודי. המלאך אין לו בלבולים, הוא מוכוון מטרה, הוא חדור, הוא נחוש, הוא לא יודע לחטיא ולא יודע לסתות מן המטרה. של יהודי זה הפוך, מעצם בריאתו, מעצם העובדה שהוא נברא נשמה בגוף, זה מין תרכובת מוזרה שכזו. כמעט בלתי אפשרית, אלמלא הקדוש ברוך הוא יוצר אותה, היא בלתי אפשרית להרכבה. אין דומה לה. בכל הטבע אין דבר דומה לזה. אין דבר דומה לזה. זה רק אנחנו יצורים מיוחדים. כן, אז, אבל בעצם זה שזה גוף, אז זה מושך כלפי מטה. מושך אל האפר, אל היסוד של האפר, ליסודות הנמוכים. אבל יש בחינה שבה יהודי גבוה בהרבה מן המלאכים. סולם יעקב, כיסא הכבוד, המלאכים עולים ויורדים בסולם, עולים ויורדים, עולים עד כיסא הכבוד ויורדים ממנו. בא לטורים על המילה סולם, כשהיא נכתבת בליבב, סמך למד מם, כמו בתורה, אומר, זה כיסא הכבוד. מה זה סולם? זה כיסא הכבוד, זה הגימטריה. זה כיסא הכבוד, גימטריה סולם. סולם בגימטריה 130. בלי וב. עם וב, זה גימטריות ידועות. כל, צום, ממון. זה הגימטריה של סולם. זה גימטריות ידועות, מופיעות הרבה פעמים בציור המנורה, ולמנצר בנגינות, שמצויר בצורה של מנורה, אז בצדדים אתם תראו, כתוב צום, כל, ממון. צום, כל, ממון, זה ראשי תיבות וסופי תיבות של פסוקים שבתוך המנורה, ושהם עולים כמניין סולם. סולם הזה של יעקב. מליאה בדרגות, לכן קוראים את המנורה, לא, קצור. זה שם, זה עכשיו לא נלך לדבר על המנורה, כי לא נגמור עם זה. אז... אבל זה שם, סולם בלי וב, זה כיסא הכבוד. עשו את החשבון אחר כך, זה 12, כיסא זה 81, הכבוד 37, ביחד בדיוק 130. אז המדרש מביא שכאשר היו המלאכים עולים בסולם, הם היו עולים עד כיסא הכבוד. מה זה כיסא הכבוד הזה? הגמרא בשבת, דף פ"ח עמוד ב', מספרת שמשה רבנו עלה לשמיים לקבל את התורה. אז הוא עלה לשמיים לקבל את התורה, והמלאכים מזדעקים. אומרים, מה לילוד אישה בינינו? מה זה ילוד אישה? מורכב מגוף וחומר, מועד לפורענות, פוטנציאל להחתי גבוה מאוד, עושה שגיאות כל הזמן. מה לא בגובי שמיים במקום שאין טעויות? מה לילוד אישה בינינו? הוא עלו בהגדרה, גם אם הוא לא חטא, נניח שהוא צדיק, לא גדל אצל פרעה, הוא צדיק לגמרי לגמרי, לגמרי מרגע בריאתו, אין דבר כזה. הוא נגוע בחטא אדם הראשון. אבל יש צדיקים כאלה, נכון? אנחנו מכירים את אותם שמתו בעטיו של נחש. הם בעצמם היו צדיקים, לא עשו חטאים, אבל כיוון שאדם הראשון חטא, אז דבוק בכל אחד ואחד מאיתנו שמץ מן החטא הזה, מן הפגם הזה. אז הם שואלים, מה לילוד אישה בינינו? מה ליצור מוגבל?
חומר.
חומר, ירוד, כן, מה הוא עולה למעלה, מה יש לו לחפש בין מלאכים? אנחנו חיילים אולטימטיביים, אנחנו משרתים את הקדוש ברוך הוא ב-100%. הקדוש ברוך הוא טבע בנו, הכניס לנו 100%, נקרא לזה במרכאות כפולות ומכופלות חומר, כל החומר שלנו זה רק לשרת את המטרה. חיילים אולטימטיביים, חיילים אוניברסליים, בסרטים יש חיילים אוניברסליים כאלה, רובוטים. מכונות, רובוטים כאלה, אנחנו רובוטים. מה זה בא עכשיו? מה הוא יכול לעשות? הוא רק יכול להוריד אותנו, לא להעלות אותנו לשום מקום. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תשיב להם, יש תשובה, תן להם את התשובה. אומר משה רבנו, מצד מידת האמת, אני מתיירא שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. הם אומרים אמת. אני לא יכול להתמודד עם האמת הזאת. האמת היא שאנחנו נחותים מהם. האמת היא שאנחנו ילודי אישה. האמת היא שאנחנו חוטאים ואנחנו סוטים והם לא. מה אני יכול לענות להם? ישרפוני בהבל שבפיהם. באמת שיש בדברים שלהם. אני לא יכול להתמודד איתם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא הכבוד, בכיסא כבודי, ואשב להם תשובה. וככה גמרא אומרת. גמרא בשבת, פרשת עמוד ב'. אומרת, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם. אז משה רבנו אכן אוחז בכיסא הכבוד, והוא חודל, האחיזה בכיסא מאפשרת לו לחדול מהיראה הזו שיש לו כלפי המלאכים, והוא מצליח לענות להם תשובה. מה התשובה שהוא עונה להם? תשובה נוצחת. מצחת, הוא עונה להם, אתם ירדתם למצרים, אתם עליתם ממצרים, אתם יש לכם אב ואם לכבד. ברור שאני באתי לקראת התורה, כי התורה נצרכת לבני אדם, לא למלאכים. זו התשובה של משה רבנו. כן, התורה, אתם לא, אין בתורה דברים שאתם יכולים באמת לקיים. התורה לא ניתנה למלאכים, היא ניתנה לבני אדם. לכן אני באתי לקחת אותה. זו הסיבה שאני פה. עד כדי כך המלאכים מתרשמים מהתשובה, שכל המלאכים בלי יוצא מן הכלל נותנים, מודים למשה רבנו, מודים לטענה, מודים שהטענה שלו היא נכונה, ונותנים לו מתנות. יותר מזה, אפילו מלאך המוות, כך אומרת הגמרא, נתן למשה רבנו מתנות. מה המתנה שהוא נתן לו? נתן לו את סוד פיתום הקטורת. נתן לו את סוד פיתום הקטורת שמועיל לעצור את המגפה. מועיל להוציר את המגפה. פתאום הקטורת, בדיוק קראתי השבוע, שמרן היה קורא פתאום הקטורת כל בוקר מקלף. מקלף. אז הוא מסר למשה רבנו את זה, את סוד פתאום הקטורת. עכשיו, זה היה עד עכשיו, זה היה סיפור בגמרא. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה כל כך, מה התשובה הניצחת הזו, מה, אז נתת תשובה שדי מסתברת האמת, די הגיונית. מה היה, מה זה העירה הזו שהייתה לך לפני שאחזת בכיסא הכבוד? מה כיסא הכבוד הזה הכניס בך את האומץ לענות את התשובה הזו? אני יכול להבין שאתה היית ביראה ובפחד, אתה לא מצליח להשיב אפילו תשובה יחסית פשוטה, מסתברת, הגיונית, כמו התשובה הזו. התורה ניתנה לבני אדם. אין לכם אבאים לכבד, אתם לא הייתם במצרים, אתם לא יצאתם ממצרים, אתם לא מקריבים קורבן פסח, אתם לא עושים עוד הרבה דברים. שהם לא כתובים בגמרא, שאני עכשיו אמרתי על קורבן פסח, כן? אבל יש עוד הרבה דברים שמלאכים לא עושים. אז זו התשובה. אבל הוא מאוד נבהל מהם. אז הוא שכח את התשובה הזו, הוא לא יכול היה לומר אותה. מה האחיזה בכיסא הכבוד, מה זה האחיזה הזו בכיסא הכבוד שנתנה לו כוח, שנתנה לו פתאום את היכולת לומר, שהוא הפסיק להיבהל ונזכר בתשובה ההגיונית הזו?
התקשר למקור.
התקשר למקור. מה המקור? קדוש ברוך הוא. נו, הנה חינמי, אז למה שהקדוש ברוך הוא יגיד לו יכול זה כיסא כבודי? מספיק שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, ענה להם תשובה, אני פה איתך. ענה להם תשובה. יש בכיסא הכבוד משהו. כיסא הכבוד זה לא השם. כיסא הכבוד זה ביטוי שאנחנו צריכים לברר אותו.
הנשמות
נשאר. חצובות תחת כיסא הכבוד. לא מכיסא הכבוד, אלא מתחת לכיסא הכבוד. זאת אומרת, יש כיסא הכבוד ויש הנשמות, מחצב הנשמות שנמצא מתחת לכיסא הכבוד. צריך להבין מה זה כיסא הכבוד. מה נותן לו? הלו כיסא הכבוד נתן לו תומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה הסגולה, אתה רוצה להפסיק להיבהל, להפסיק לפחד מהם, אחוז בכיסא כבודי. אחוז בכיסא. מה זה הכיסא הזה? עכשיו ראינו קודם, שקל לתורי מה הוא אומר, שסולם גימטריה זה כיסא הכבוד. זה הגימטריה של סולם. בהמשך הפרשה שלנו, בפרשת וישלח, שזה של שיחה עצמאית, אפשר לדבר עליה באמת ימים. זה המאבק של יעקב אבינו בשרו של עשיו במעבר יבוק. יש מאבק איתנים בין יעקב אבינו לבין המלאך שרו של עשיו. המאבק הזה הוא מאבק מדהים, מדהים. ובמסגרת המאבק האדיר הזה, שהוא מאבק כמובן רוחני, והיאבק איש עמו עד עלות השחר, ויאבק איש, אומר רש"י הקדוש, מנחם פירש, והתעפר איש מלשון אבק, שהיו מעלים אבק ברגליהם על ידי נענועם, ולי נראה שהוא לשון והתקשר ולשון הרמי, הוא בטר דאבק יבוא באבק וכו', והאבק הזה, לא פחות ולא יותר, תאמינו או לא, מגיע עד כיסא הכבוד. בא לטורים ואומר פה, ויאבק בגימת טריה כיסא הכבוד. ויאבק, גימטריה, כיסא הכבוד. בדוק, בדקתי את זה עבורכם, זה אכן הגימטריה. מלמד, אומר בעל הטורים, שהעלו האבק עד כיסא הכבוד. היה מאבק כזה, שהאבק עולה עד כיסא הכבוד. עוד פעם, כיסא הכבוד נזכר. תראו, יש פרשיות שלמות, רוב הפרשיות בתורה, פרשיות שלמות, כיסא הכבוד לא נזכר. פתאום, בהקשר ליעקב אבינו, פרשה אחרי הפרשה, כיסא הכבוד הזה נזכר. עניין אחרי עניין בתוך הפרשה שלנו, כיסא הכבוד, סולם כיסא הכבוד, זה כיסא הכבוד. מה זה הכיסא הכבוד הזה? וזה לא סתם, כי כשיעקב נלחם עם מלאך, עם השרו של עשיו, והאבק מגיע את כיסא הכבוד, שרו של עשיו מחפש למלא את שליחותו. הוא מלאך. מלאך לא, של הלא טוב, מלאך המוות, אבל הוא מלאך. גם לו יש שליחות שהוא צריך לבצע. וגם הוא, כמו מלאך, נחוש לבצע את השליחות שלו. והשליחות שלו זה להזיק את יעקב. ושלא תיתו, הוא מצליח. הוא מצליח לגעת בכף ירך יריחו של יעקב ולהזיק את יעקב. יעקב יוצא צולע מן המאבק הזה. וזה מה שכתוב, ויאמר שלחני כי עלה שחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. אז ויאמר ויאמר שלכן כי עלה השחר, כי עלה השחר, אומר השיר הקדוש, וצריך אני לומר שירה ביום. הגיע הזמן שלי להגיד שירה, אומר המלאך. מה זאת אומרת? דווקא עכשיו, מכל הימים בהיסטוריה, מכל הזמנים בהיסטוריה. עכשיו הגיע הרגע שלך להגיד שירה, מה זה התירוץ הזה? זה כמו ש... כן? כמו ש... בחבר'ה, ילדים הולכים מכות, אז פתאום אחד אומר, איי, 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 לא בניתוח. מה אתה? מה זה? מה? עכשיו נזכרת לניתוח? מה זה לא בניתוח? מה זה? פתאום אתה צריך לשיר במקלה אצל הקדוש ברוך הוא, פתאום אתה נזכר, כל הלילה נלחמת. מה נזכרת? זה פתאום הגיע הזמן של לומר שירה? אלא מוסבר שהוא עולה לומר, שמלאך עולה שירה, המלאכים היו עולים לומר שירה כשהם סיימו את השליחות שלהם, כשהם הגיעו למימוש השליחות שלהם. אז מימוש השליחות זה השירה שהם אומרים לפני הקדוש ברוך הוא. אומר לו המלאך, אני ביצעתי את שליחותי, הזקתי אותך, תפצתי את נקודת התורפה שלך, שלחני, אני צריך סיימתי תפקידי, אני מבחינתי סיימתי תפקידי, פגעתי בך. זה השירה שהוא רוצה לומר.
אז היה צריך להיות כל הלילה המאבק הזה.
או, כן, כן, תכף נראה.
המלאך היה נותן למכה אחת.
שירת המלאך זה ביצוע שליחות. כל הלילה מחפש המלאך, כל הלילה, כל הלילה מחפש המלאך את נקודת התורפה של יעקב. ברמח איבריו ושסח גידיו. הוא מחפש את נקודת התורפה. כיוון שהאיברים שלנו בגוף האדם הם מכוונים כנגד תרי"ג המצוות. רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. רמ"ח, יש לנו רמ"ח איברים ושס"ה גידים. רמ"ח זה 248, זה מצוות עשה. ו-365 זה שס"ה, מצוות לא תעשה. אז יש לנו כנגד מצוות עשה כנגד האיברים שלנו, ומצוות לא תעשה כנגד הגידים. כל הלילה מלאך במאבק מחפש את נקודת התורפה של יעקב, והוא לא מוצא. יעקב צדיק, איש תם יושב אוהלים, הוא לא מוצא את נקודת התורפה שלו, לכן הוא לא מצליח לתפוס שום איבר של יעקב אבינו, עד אשר הוא מוצא את נקודת התורפה בכף ירך ברגלו של יעקב. למה ברגל? כי שם אנחנו יותר חלשים ממלאכים. אנחנו חלשים ברגליים יותר מלאכים. מלאכים הם אופנים, הם מתגלגלים לביצוע שליחות. אנחנו הולכים, אנחנו על הרגליים. ויעקב, העניין שלו זה עקב, נכון? הוא קשור, הוא הכי קרוב, העקב זה המקום הכי קרוב בגוף לחיכוך עם הארץ. במקום הכי נמוך בגוף. כמה עקב, תזכרו תמיד, בשביל להבין עד כמה עקב קרוב לאפך החיים, תזכרו שמעל אותיות עקב, מעל אותיות עקב, תעלו את האותיות שמעל עקב, מעל עין, פי, מעל קוף, ריש, מעל בית, גימל. מעל בית, גימל. לעלות אות. יש באותיות יגיע פי, גימל, ריש, פגר, פגר. לכן יש בעקב תמיד אורמת. אורמת, אור קשה, אורמת תמיד בעקב, כי זה נקודת החיכוך עם המלכות. זה הנקודה של יעקב. אז יעקב אבינו נאבק במלאך, המלאך לא מוצא את נקודת התורף עד שהוא מגיע לרגליים. ברגליים הוא מוצא את נקודת התורף, הוא פוגע ברגל, זה נקודת התורפה שלנו. הרגליים, ההרגלים, המקום שבו אנחנו מגלים עצלות, שבו אנחנו מגלים את העייפות, המלאך יותר טוב מאיתנו בזה. המלאך הוא זריז תמיד, כמראה הבזק ורצו ושוב, רק עכשיו ראינו את זה בגמרא, דיברנו את זה בגמרא בדף היומי, זה הכל השגחה פרטית, שזה תמיד איכשהו מתחבר לשיעור, אז בגמרא בדף היומי, כן, אנחנו לומדים ברוך השם, גמרא חשובה ביום הדף ג', שם המוזכר, כמראה הבזק, רצו ושוב, הם זריזים, המלאכים, אבל אנחנו לפעמים מתעייפים, לפעמים מתעצלים, לפעמים קשה, צריך ללכת לערבית, כבר עייף, אבל לא בא לי, צריך ללכת לאיזה דבר מצווה, זה לא נוח, אני מעדיף לעשות דברים אחרים, כן. אז במה המלאך נוגע? בגיד הנשה, כף ירך יעקב. גיד הנשה, נשה זה לשון זכירה. נשייה, זה דברים יורדים לתהום הנשייה, הכוונה שלא זוכרים אותם. לא זוכרים אותם, לא שוכחים אותם. נשה זה לשון שכחה, נשייה. המאבק של יעקב מלמד אותנו, מה שיעקב מכוון אליו, זה שאנחנו אסור לנו לשכוח את נקודת התורפה שלנו. אסור לנו לשכוח את השליחות שלנו, ואסור לנו לשכוח מה מעכב אותנו בביצוע השליחות, מה גורם לנו לסטות מן הדרך. בעיקר זה עניין של עייפות, עצלות, חוסר רצון להיאבק. זה שהכל, מה שגורם לזה זה הכל דמיונות, אבל אנחנו שם, הרבה פעמים, אני מדבר על עצמי, לא על מישהו. אבל גם שרו של עשיו, ופה צריכים לשאול עלו, אם שרו של עשיו הגיע לדרגה שהוא כבר יכול לומר שירה, דיינו שהוא ביצע את השליחות שלו, אז למה הוא צריך לקבל רשות מיעקב שישלח אותו? למה הוא צריך שיעקב יגיד לו שלחני? סיים את התפקיד שלו, הוא התגבר, הוא ניצח את יעקב לכאורה לפי זה, הוא פגע בו, אז קח את הרגליים ולך. איך יעקב שולט בך? איך יעקב עדה? אז כנראה שלא ניצחת אותו. אם אתה צריך לבקש ממנו רשות שלחני כי עלה השחר, זאת אומרת, אתה מבקש רשות מיעקב, כנראה שעוד לא ניצחת אותו. גם המלאך נכנע ליעקב כשמגיעים לכיסא הכבוד. תשאירו שהשאלה המקורית, מה זה הסולם הזה? מה זה כיסא הכבוד שנזכר כמה פעמים? גם הוא. אמרנו, ויאבק גימטריה כיסא הכבוד. מה הוא רואה שרו של עשיו בכיסא הכבוד שמכניע אותו מפני יעקב? שגרם למלאכים שעלו לרדת, ליפול. אומרים חז"ל שהרגליים של כיסא הכבוד, כיסא הכבוד יש לו ארבע רגליים. אז על הרגליים של כיסא הכבוד יש דמויות שונות, אריה, נשר, כרוב ויעקב. ויעקב. יש מן דאמר שבמקום כרוב יש שור. אוקיי? אז יש... כן. כרוב זה דמות של שור.
כרוב זה מלאך.
כן.
אז יש... זה דמות.
כרוב זה גם ילד. יש כמה דעות בזה. הנה חינמי. בין אם זה אריה שור ונשר ויעקב, בין אם זה אריה כרוב, נשר ויעקב, ככה או ככה. הכוונה במילה כרוב, הוא ראה כרוב, רק השאלה מה זה כרוב? שור? תינוק? מלאך? כן. אבל מה שהוא ראה שם זה אריה, כרוב, נשר ואת יעקב. יעקב ומור. זה מה שראה שם המלאך. על זה אומרים חז"ל, זה מה שכתוב בפרשה הקודמת, ויקץ יעקב משנתו. ויאמר, אכן, יש אביה במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מה זה אכן? אכן יש אביה במקום הזה. אכן זה אותיות א' של אריה, ח' של כרוב, ונון של נשר. אומר יעקב אבינו, אכן יש אביה במקום הזה. ואנוכי לא ידעתי. כשיעקב מגיע בסולם, כשהוא רואה את סולם יעקב, הוא אומר, זה שיש במרכבה אריה, כרוב ונשר, אכן, אני מבין, אני יודע, אבל יעקב היוד של אכן, כן, אכן, ויעקב לא ידעתי שיש שם, ואנוכי, אנוכי זה אותיות אריה, כרוב, נשר, יעקב, זה לא ידעתי. וכשהמלאך רואה צורת תם חקוקה על הרגל הרביעית, ככה חז"ל קוראים לדמות יעקב, צורת תם.
רגע, את זה יעקב אמר.
זה יעקב אמר. עכשיו פה בפרשה שלנו, שאנחנו אומרים שהמלאך מגיע, המאבק מגיע עד כיסא הכבוד, והיאבק זה עד כיסא הכבוד, גימטריה כיסא הכבוד, סולם זה גימטריה, זה כיסא הכבוד. עכשיו שאנחנו רואים שגם בסולם וגם פה, איך מכניעים, איך משה רבנו מכניע, את המלאכים, איך משה רבנו מפסיק להתבהל, איך יעקב, משה ויעקב, הם בספירות כתוב שיעקב לבר ומשה מלגב. יעקב הוא מבחוץ ומשה הוא פנימיות יעקב. הם קשורים אחד לשני, זה לא סתם ששניהם אוחזים בכיסא הכבוד. כשמשה רבנו רואה שהוא אוחז בכיסא הכבוד שם עם המלאכים, מה לילוד אישה בינינו, מה הוא רואה בכיסא הכבוד? את יעקב. מה נותן לו כוח להשיב תשובה למלאכים? יעקב שנמצא בכיסא הכבוד. הוא אומר, אני עם יעקב, אני זה אבא שלי. זה מלאכים, אתם כבודכם במקומכם מונח, תכף נבין מי אתם. אבל תדעו לכם, כיסא הכבוד פה אבא שלי פה, יעקב פה. מה נותן ל... מה מכניע את שרו של עשיו? שהוא רואה דמות יעקב בכיסא הכבוד. אני יכול להכניע אחד כזה? שיכול להילחם אחד כזה? אף אחד לא יכול להילחם אחד כזה. זה כיסא, זה צורת תם חקוקה בכיסא הכבוד. שהוא רואה צורת תם חקוקה, הוא מבין שיעקב אבינו הוא לא נחות ממנו. אלא הפוך. צריך להבין מה זה המשמעות של צורת תם חקוקה על כיסא הכבוד. זה חל על כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו צורת תם חקוקה על כיסא הכבוד. כך אומר המהר"ל. המהר"ל מסביר שמעלת האדם על כל הנבראים, כולל על המלאכים, זה שהוא נברא בצלם אלוקים. ניתנו לו כל הכוחות, כל תבנית הכוחות שיש לבורא. והמעלה הכי גדולה של האדם על המלאכים, עד עכשיו דיברנו מה המלאכים נעלים על האדם, אבל יש מעלה אחת גדולה מאוד של האדם על המלאכים. המלאכים מצומצמים לביצוע השליחות שלהם. הם מצומצמים לביצוע השליחות, כי הצמצום הזה הוא כזה שאין להם גוף, הם לא מתמודדים עם גוף, הם לא מכירים גוף, הם לא יודעים מה זה גוף, מה זה תאוות, מה זה הדמיונות, מה זה הבלבולים, מה זה להיאבק בזה. הם יודעים רק את המטרה שלהם. לצורך העניין נגיד שהם קרן לייזר של רוחניות. אבל הם קרן לייזר אחת של רוחניות. אז הם חיילים מעולים. הם חיילים פנטסטיים, הם חיילים אולטימטיביים. אין חיילים יותר טובים ממלאכים. אין. אבל יהודי הוא מפקד. הוא לא חייב. יהודי הוא מפקד טוב. יהודי רואה את התמונה הכוללת. הוא רואה גם את העולם הזה, גם את העולם הבא. הוא רואה גם את הגוף, גם את התאוות, גם את הדמיונות, גם את הבלבולים, וגם את השאיפה לאידיאלים, לרוח, לתורה, למצוות, לקיים את רצון הבורא, לעשות את כל המהלך כולו בפרספקטיבה, בעיגול, בשלמות, לרצון השם. לקחת חומר גמור, ולקדש אותו, ולהעלות אותו, ולהפוך אותו. לקחת את האוכל ואת השתייה, ולהעלות אותם. לקחת את לחיות עם אישה, ויחד לקדש את הבית. זה דברים שמלאך לא יכול להעלות בדעתו בכלל. אין, אפשר להגיד שיש לו דעת בכלל. זו שאלה גדולה אם יש לו דעת. לא, יש רצון אחד למלא את השליחות שלו. כל הכבוד, חייל טוב, אבל אתה לא יכול להיות פקד, אתה לא יכול לראות זירה שלמה, אתה לא יכול לראות את שדה הקרב בכללותו. אתה חייל טוב, אתה נלחם מעולה, אתה מסוגל להיאבק, אבל אם ניקח את המאבק יגיע לכיסא הכבוד, אם זה באמת מאבק שמצריך אסטרטגיה, שאתה צריך להיות גנרל בשבילו, שם אתה נכנע בפני המפקד. עכשיו אתה מגלה פתאום שיש מפקד, ולמפקד הזה קוראים יעקב, והפקודות שלו הן פקודות מדהימות, כי הן לוקחות בחשבון את ההתמודדות עם היצר, את ההתמודדות עם הדמיון, את ההתמודדות עם העייפות, את ההתמודדות עם החיים, קושי החיים. ובכל זאת יכולים לקיים, בכל זאת הוא יכול להגיע לעשות צדקות ולעשות מצוות ולעשות רצון השם. כן, ויש גם נפילות. אבל מפקד מכיר גם כשיש לחיילים שלו קושיים. הוא לא רואה גזרת צרה של ביצוע פקודה בלבד, אלא הוא רואה את הכלל, הוא רואה את שדה המערכה כולה. הוא יודע לזהות את האויבים, את היתרונות, את החסרונות, את תוואי השטח, הוא לוקח בחשבון הכל. הוא רואה את כל זה לא רק איזה דמות שמצומצמת לרוחניות בלבד. הוא מנותק. הוא איזה נזיר בודהיסטי יושב מתחת לאיזה עץ קוקוס, וממלמל איזה מנטרה כל היום. איזה אדם נעלה. באלף מרכאות. זה אדם נעלה, שמתחת לעץ קוקוס, נכון? הוא לא מזיק לאף אחד. הוא לא עושה כלום, שום רע לאף אחד. יש לו גם מחסום על הפה, אפילו לא בולע זבובים. לא אומר לשון הרע. איזה יצור נעלה. הוא פחות מחמור. חמור גם לא אומר לשון הרע. גם לא אוכל זבובים, גם לא מזיק לאף אחד. להפך עוד עוזר. איזה יתרון יש לו? והוא אפילו לא מלאך. אצל יהודי זה לא ככה. יהודי מחויב להיות יעקב. עקבים כל הזמן על עולם החומר. כל הזמן מתחכך עם המציאות. כל הזמן מתחכך עם המלכות. עם כל הקושיים שלה, עם הדינים שנובעים ממנו. הוא לא חומק מזה. הוא לא מנסה לעוף באוויר. זה לא כן הקוקייה. זה חיים במציאות, מסודרים. בחיים האלה אתה צריך להתחכך עם המציאות, אתה צריך לאכול, ואתה צריך לשתות, ואתה צריך לשמוח, ואתה צריך ליהנות, ואתה צריך להיות רציני, ואתה צריך להיות אחראי, ואתה צריך לעשות תורה ומצוות מתוך הקושעים, פעם מתוך השירות, ולא עלינו ולא עליכם, מתוך, לפעמים מתוך עניות, פעם מתוך זה שקל, ופעם מתוך זה שקשה, רוב הפעמים מתוך שקשה. עם, להתמודד עם הבריאות בדרך לקיום המצוות, להתמודד עם, עם לחיות עם עוד בן אדם, עם להקים משפחה, עם לגדל ילדים, עם לפרנס, עם להיות חלק מקהילה, עם להיות חלק מעם. כל הקשרים האלה, זה ראייה של מפקד. כל אחד בתחום שלו, כל אחד מהמקום שהוא נמצא הוא מפקד על גזרת, על גזרה מאוד מאוד רחבה. הוא אחראי על הקיום של עם ישראל. באים אליו בתביעה. אתה אחראי. זה לא פשוט. זה לא בא ברגל. אז כשהמלאך עולה למעלה, רואה את כיסא הכבוד, רואה אנוכי, אריה, נשר, כרוב, יעקב, הוא נכנע. אז אפילו הוא נכנע ליעקב. מה הוא מבקש? תשימו למה הוא מבקש. זה חידוש עצום. בתחילת הדשמה אני חושב שזה חידוש מדהים. חידוש מדהים. ויאמר שלחני כי עלה השחר. הוא מתחנן ליעקב המלאך, שרו של עשיו, ואומר אני רוצה להיות שליח שלך. שלחני, אני רוצה להיות שליח, תן לי את הכוחות שיש לך. אני גם רוצה להיות שליח שלך. כוחו של אדם, שלוחו של אדם כמותו. הכוח של המשלח נמצא אצל השליח. תראו את השלוחים של הרבה. שרו של עשיו מתחנן ליעקב, שלחני, כי עלה השחר, תעשה אותי שליח לשליחות. תן לי שליחות. תן לי שליחות בעולם הזה. תן לי שליחות, אבל מנקודת המבט של יהודי. תן לי שליחות כמו יהודי. להיות מפקד, לא חפש, לא מלאך, חפש. חייל פשוט. שממוקד רק לדבר אחד. לא יודע כלום חוץ מזה. זה הדרישה של המלאך של יעקב. ושתדעו לכם, הזוהר הקדוש אומר דבר מבהיל.
זה זכות בחירה?
לא.
אתה יכול לשנות את דעתו? אבל הוא שליח של עשיו.
לא.
אז מה
פתאום הוא הופך
להיות משהו אחר?
לא, הוא לא שליח של עשיו. הוא שרו של עשיו. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא נתקל באמת יעקב, כל מה שנתקל באמת ביעקב, שים לב, שכל מה שנתקל ביעקב שואף להיות אחד. אותו דבר קרה עם האבנים. האבנים האלה היו אבנים, האבנים שיעקב שם מרעשותיו, ושנעשו בסוף הלילה, אם עלות השחר נעשו לאבן אחת, בלילה הם היו נפרדות. בגלות, בחושך, זה נראה נפרד. אבל מי שפוגש את אמת יעקב, תיתן אמת ליעקב, נעשה לשאיפה לאחד. האבנים האלה היו כבר בהר המוריה, הם היו האבנים שמהם בנה אברהם אבינו את המזבח ועקד עליו את יצחק אבינו. ויש שאלה בחז"ל, מדוע האבנים האלה לא הפכו להיות אבן אחת תחת גופו הקדוש של יצחק כשהוא מוסר נפש לקיים מצוות הבורא? וחז"ל אומרים שיצחק כשהוא מסר נפש לקיים את מצוות הבורא הוא פעל כמו מלאך. הוא היה בחינה של דין גמור. דין גמור זה כמו קרן לייזר, מצומצם לעשות את שליחותו בעולם הזה. מה השליחות בעולם הזה? להתקרב להשם, להידבק בהשם? אז להידבק בהשם זה רק עם הנפש. לא רוצה לחיות. שחוט אותי אבא. שחוט! תן לי פעם אחת להתקרב לקדוש ברוך הוא להידבק. לא רוצה המשך הקיום, לא רוצה זרע, לא רוצה ילדים, לא רוצה שום דבר. תן לי להידבק לקדוש ברוך הוא. שחוט אבא. אז האבנים נשארים אבנים. נפרדות. יעקב אבינו כשהוא שם את האבנים מרעשותיו, כשהן פוגשות את האמת הן נהיות אחד. כל מי שפוגש את יעקב אבינו נתקף ברצון להיות באחדות. אבל הדבר המבהיל זה מה שהזוהר הקדוש אומר. תקשיבו מה הזוהר הקדוש אומר על הפרשה. זה פחד פחדים בהבנה של המהלך הזה שדיברנו עליו עד עכשיו. אומר הזוהר הקדוש ככה, תח הזה, כל מה דחמי ליעקב, בואו ראה, כל מי שראה את יעקב, כמן דהסתכל באספקלריה דנערה, כמי שמסתכל במראה מהירה, ואה איתמר דשופרה דיעקב כשופרה דאדם קדמה. ומה הוא אומר? שיופיו של יעקב כיופיו של אדם הראשון. מראהו של יעקב כמראהו של אדם הראשון. כל מי שמסתכל ביעקב כמי שמסתכל במראה מהירה. מה קורה אם אני מסתכל בפנים של יעקב? את מי אני רואה? את עצמי! אני מסתכל במראה! זה מה שהזוהר אומר. עוד פעם, תחה זה כל מן דחמל ליעקב, כל מי שמסתכל ביעקב, כל מי שרואה את יעקב, כמן דסתכל באספקלריה דנערה, כמי שמסתכל במראה מהירה. תכף נבין את האדם הראשון. אבל קודם כל, מה הוא רואה במראה? אדם, מה רואה במראה? את עצמו. אז כשאני עולה, או כשמלאך עולה, או כשמי שלא יעלה לדרגת יעקב אבינו, מה הוא יפגוש שם ביעקב? את עצמו הוא פוגש. זה הנקודה. זה גם מה שיעקב פגש. כשיעקב יש לו בפרשה הקודמת את המפגש במקום, והאלים שם קיבל שם, ייקח מאבני המקום, ויעשה מרעשותיו, אז הוא פוגש במקום הזה את עצמו. מקום, לא אמרנו זה בשבוע שעבר, שמקום באותיות המילוי שלו זה גימטריה יעקב. מה זה מקום? מה זה ואין לשם קיבה השם ויקח מאבני המקום ויפגע במקום? איזה מקום? אז מקום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ומי שרוצה לראות עוד מה זה מקום, מסתכל בחלק A בבעל המכתב מאליהו, אצל רבי אליהו דסלר, בקרך החמישי. לא זוכר באיזה עמוד, אבל זה 430 ומשהו. מסתכל שם, יראה מה זה מקום, מה זה המקום וכו', בהרחבה. אבל קודם כל פה, מקום פשוט. הייתי בטוח, זה חידוש שלי, יום שישי בבוקר, יום שישי האחרון, ראיתי שזה כתוב בכל שמחה. בשמחה בוני מפשיסחה, שמחתי. שמחתי מאוד. קיבלתי לדעת גדולים. ממש ככה. אומר בשמחה בוני מפשיסחה, מה זה ויפגע במקום? יעקב פוגש את עצמו. איך הוא יודע את זה? מקום, תכתבו מקום במילוי. מם, כותבים מם מם. קוף, כותבים קוף וו פי. נכון? מקו. וו, כותבים וו יוד וו. ומם, עוד פעם מם מם. עכשיו כך רק את אותיות המילוי. משני הממים הראשונות, מם אחת. מקוף, קוף וו פי, כך רק וו ופי. אותיות המילוי. ומיוד, כך את היוד ואת הוו. וו, וו יוד וו, כך יוד וו. ומהמם האחרונה כך רק מהם, בגימטריה בדיוק אותיות המילוי 182. יעקב, את מי יעקב פוגש במקום שם, שאיפשהו ויילן שם והסולם וזה וזה? את עצמו. המפגש שלנו, אומר הזוהר הקדוש, כשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו מסוגלים לראות את יעקב, זה אנחנו רואים את עצמנו. כשהמלאך עולה לכיסא הכבוד, כשמשה רבינו אוחז בכיסא הכבוד, ומסתכל על יעקב, את מי הוא רואה? את עצמו. אני בכיסא הכבוד. אני בכיסא הכבוד. אני שאבא שלי זה יעקב, אם אני מצליח להגיע לדרגה שאני מסתכל בדמות תם חקוקה בכיסא, אז אני רואה את עצמי. עכשיו, אתם רוצים להבין את החיזוק של זה? זה מה שהזוהר ממשיך ואומר, והאיתמר, וזה מה שאומרים, דשופרה דיעקב כשופרה דאדם קדמה. שהפנים של יעקב הם כמו פני אדם הראשון. אדם הראשון הכיל את כל תבניות הפנים האפשריות שאי פעם יוולדו במציאות הזו. השונות, כל הפנים השונות. זה מכיל לאדם הראשון. הפנים של יעקב הם פנים רב גוניות, הן מכילות את הפנים של כל אחד ואחת מאיתנו, מאז ומעולם, כל מי שהיה וכל מי שהווה וכל מי שיהיה בעולם. זה הפנים שלו. זה חידוש אדיר, זה בכלל חידוש אחר, זה רמה אחרת של ההבנה. של מה זה המפגש הזה של יעקב עם שרו של עשיו, ומה שמתחולל שם. מה בכלל הפרשה רוצה להגיד לנו? מה זה לראות את יעקב? לכל אחד מאיתנו יש את הכוח לפקוד על מלאכים. להיות מפקד של מלאכים. כל אחד מאיתנו יכול לגרום למלאך המוות לבקש שלחני. זה צריך להאמין בזה באמונה שלמה, לדעת שזה אפשרי, והכוח נמסר בידינו. היום אנחנו נמצאים חודש וקצת אחרי הפטירה של מרן. כשמרן נפטר, השתחררו לעולם כוחות אדירים של לימוד, אדירים. כל מי שרוצה עכשיו יכול לקחת אותם. כל מי שרוצה יבוא ביטול, יקבע לעצמו עוד שיעור, יקבע לעצמו, לכל כוחות של מרן. המציאות עכשיו עולה בכמה דרמות. כי מרן, ברגע שהנשמה נפרדה מהגוף, משחרר לעולם את הכוחות שלו. זה כוחות אדירים. אפשר, יש לנו את הכוחות לעשות את זה. אנחנו יכולים להגיע למצב של סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיים, המלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. עולים, זה ברור, יורדים, בטח, הם רואים צורתם חקוקה, רואים את יעקב, נרתעים לאחוריהם. הוא פוקד עליהם, הוא עושה את המלאכים שלו, שולח אותם לאסב, והוא את מלאך המוות עושה שליח שלו לפי התכנונים של מלאך המוות, והוא מסוגל להתמודד איתם ולהיאבק איתם כל הלילה, כל הקושיים. לילה זה מסמל את הקושי, מסמל את הגלויות, מסמל את, את התקופות הפחות נחמדות, הפחות נעימות. יש מקום שבו אנחנו יכולים להתמודד, יש מקום שבו אנחנו יכולים לפקד, ואי אפשר שמפקד יתרטל מהכוחות שלו ויגיד זה לא בשבילי. אין דבר כזה. עד כאן. אי אפשר. וזה רק מקצת הדברים שבפרשה, באמת, 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 מקצת שבמקצת, כי אפשר להסתכל, יש בפרשה הזו ניסים ונפלאות, דברים מדהימים, ואפשר לראות איך, איך קדוש ברוך הוא מסובב שהפרשה נקראת בדיוק בשבת הזו, אם בשבוע הזה, שבעל הקרי הזה, בא מהבית של לבן, מהבית של לבן, הבית של לבן זה בדיוק הבית של לבן. זה לא מקרה. לא יכול, אף אחד לא יכול להגיד שזה מקרה. אף אחד לא יכול להגיד שזה מקרה. אבל מהבית של לבן בא בעל הקרי וברק אובמה, שמתהפך עלינו, בדיוק, בדיוק נזכר גם בפרשה הזו, כמו שפעם אמרנו, וכדאי לחזור על זה. בסוף הפרשה אנחנו נזכרים אלופי עשיו, אלופי עשיו, שלא תחשבו זה דבר פשוט, אני לא אומר זה בצחוק וזה גם לא פרפראות, אני מתכוון ברצינות הכי גמור על מה שאני אומר עכשיו. כתוב אלופים של עשיו, יש לעשיו 11 אלופים, האלוף האחד לפני האחרון, קוראים לו אלוף מגדיאל, אלוף מגדיאל, רשי על המקום, מה זה אלוף מגדיאל? מגדיאל היא רומי, רומי, הנוצרים, הנוצרים. זה שהיה שלטון של הנוצרים, של הצלבנים, של ה... בעולם. ואז יש אלוף אחרון, אלוף עירם. בדרך כלל איך אנחנו קוראים את זה? אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום למושבותם בארץ אחוזתם הוא עשיו אבי אדום. נגמרת הפרשה. שלום. שבת שלום. אבל מי שיש לו עין חדה, זה אמר לי אחד מהמקובלים, אמר לי ככה. אמר, תשים לב שאחרי עירם אלה, יש פסק, יש את הטעם חזק שמפסיק, יש פסק, קף כזה. שקוראים את זה, קוראים את זה כך, אלוף עירם אלה, ועוצרים, ואז ממשיכים. זאת אומרת, הוא אומר לי, שהשם של האלוף הזה זה לא עירם, זה עירם אלה. אומר לו, נו, אז עירם אלה. אז הוא אומר, כן, תעשה גימטריה עירם אלה. תעשה גימטריה עירם אלה. מגיע שעירם אלה זה בדיוק 356 מגימטריה. עירם זה 320, עין ויו זה 80, ריש 200-280 ומם 320. אלה 36. 320 ו-36, 356, בדיוק בגימטריה. בדיוק הגימטריה של אמריקה. צריך לשבון, אמריקה בדיוק 356. רוצים להיות עוד יותר ספציפיים? עשו גימטריה ברק אובמה, בדיוק 356.
ברק
חוסן? חוסן בשביל מה? אתה רוצה גם חוסן? אני אתן לך חוסן. בוא תראה. תחילת הפרשה, יעקב אבינו שאומר למה הוא מוצא לומר למלאכים, לכו לעשיו. כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואיחר עד עתה. נכון? ויהי לי, שור וחמור, צון ועבד ושפחה. למה אתה אומר שור וחמור? תגיד, ואי לי פרה וגמל וכבשה ועז ותיישים. למה אתה דווקא מזכיר שור וחמור? שור וחמור.
ענב. ענב.
מה זה, מה ענב הזה? ומה זה ענב? ואי לי שור וחמור. בעל הטורים אומר על המקום שור שנולד יוסף. ששור בגימטריה זה קרן יוסף. ואי לי שור, אומר בעל הטורים, תקשיבו, ואי לי, כך אומר בעל הטורים, ואי לי שיתחברו אתה השור והחמור, התמה והטהור יחדיו. בעל הטורים. רבי משה דוד ואלי, בעקבות מקובלים, יותר מאוחר, בשנים, לפני בערך 250 שנה נגיד, אומר, מה זה שור וחמור? יש שתי קליפות בעולם שנקראים קליפת שור וקליפת חמור. קליפת שור זה האדומים, הנוצרים, וחמור זה המוסלמים. כך הוא אומר, מביא את זה שם, ואומר, ולכן, ואלה שתי הקליפות האלה, אם הם מתאחדים, הם מחריבים את העולם. וכדי שלא יהיה להם כוח להתאחד יחד, ישראל צובו שלא לחרוש בשור וחמור יחדיו. בעל הטורים אומר את זה גם. ואי לי שיתחברו אתה השור וחמור התמה והטהור יחדיו. למה ואי לי? שיתאחדו. לא, אם הם מתאחדים הורסים את העולם, מחריבים את העולם. אומר, מסביר רמדו ואלי בהקשר אחר, בהקשר של המצווה שלא תחרוש בשור וחמור יחדיו, הוא מסביר שלמה עם ישראל קיבל מצווה לא לחבר את הכוחות של השור והחמור יחד פה בארץ, כי זה מחבר את הכוחות של השרים שלהם בעולמות, וזה גורם, עלול לגרום להרס העולם, אם הם מתאחדים שני הכוחות האלה. עכשיו תראו, ברק אובמה, מה הוא?
מוסלמי.
מוסלמי, ולמה לא נוצרי? שור, גם נוצרי, שור וחמור. יחדיו, שור וחמור יחדיו, והוא מחריב את העולם. לא יודע אם תסיימים למה שקורה, אבל הוא מחריב את העולם, הוא בדרך להחריב את העולם. יכול להיות שהדרך לשם רצופה כוונותו, אני לא יודע מה הכוונות שלו, אני גם לא אין לי דרך לדעת הכוונות שלו, אני רק רואה את התוצאות של המעשים כמעט מופרעים, נעשים כאילו באיזה מין התעלמות מוחלטת מהמציאות. עכשיו תראו את השם של השליח שלו, תראו מאיפה הם יוצאים, הבית הלבן, זה יכול להיות מקרה, למה לא קוראים לו הבית הסגול? למה לא קוראים לו בית אחר? למה זה הבית של לבן? יש לו שם את החדר הסגלגל, כן, את הלשכה הסגלגלה, אבל תחשבו על זה פעם, לקרמלין קוראים הבית הלבן, רק לזה קוראים הבית הלבן. זה צריך לחשוב על זה, זה לשון הקודש. ברגע שאתה מתרגם את הדברים מיד לאותיות ומחפש את ההקשר וחי את זה, אז אתה גם רואה את הרמזים. ורמזים, זה משענת הקנה הרצוץ, זה הרבה פחות ממשענת הקנה הרצוץ. אבל תראו איך הוא מתהפך עליהם בשניות. איך הוא מתהפך על הידידים האחרים שלו. תראו מה עושה לחוסני מוברק. בחצי רגע הוא מתהפך עליו. הלא הוא תמך בו בתחילה כשהוא ניסה לדכא את המהומות. בשנייה הוא התאפר עליו, שלח אותו מעל במת ההיסטוריה. זה קליפת שור וחמור. זה אלוף עירם אלה. אלה אלופי עשיו. והתרופה שלהם זה יוסף. יוסף זה התרופה. זה והיה בית יעקב, בית עשיו לקש, ובית יעקב לאש. זה יוסף, יוסף הוא התרופה שלהם. לכן כשנולד יוסף, הוא יוצא מבית לבן, נולד יוסף, אפשר להיפגש כבר עם עשיו, נולד סתנו של עשיו, אז אפשר להיפגש איתו כבר, ללכת, וגם כשהוא בא עם 400 איש, אז נוקטים אמצעים טקטיים, אבל כבר אפשר להילחם, כבר יש כוחות. וזה הכוח שלנו, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא מכיל את הכוחות האלה שמאפשרים את ההתמודדות הזו, התמודדות של מפקדים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לבנות את בית המקדש, לראות את משיח צדקנו מוביל בראש בעזרת השם, אמן כן יהי רצון.